תגידו לי, איך מתחילים פרק ככה באמצע מלחמה? תאמת לי שהתוכנית המקורית הייתה לעלות פרק במוצאי שמחת תורה, שזה גם ערב יום ההולדת ה-40 שלי, כמו שסיפרתי לכם בפרק הקודם, אבל ברגע שפצעה המלחמה היה לי ממש ברור שהכל צריך לעצור. נגיד יותר מזה, אני אבין כמובן שיהיו חלק מכם שיחכו עם האזנה לפרק הזה, שאולי זה לא מתאים מבחינתם, אבל הרגיש לי שחשוב לטובת כל המאזינים, שכמובן חלקכם גם שאלתם ופנית מדי באופן פרטי, שאני כמובן מברך את זה בכל הסוגים של המדיה, היה רצון קריאה בסופו של דבר כן לקבל איזה הסתכלות נוספת על המצב, כי בסופו של דבר יש המון המון דיבורים בחדשות, חלקם שטחיים, חלקם פייק, חלקם באמת לא בריאים אפילו לצפייה. והפרק הזה, שהוא אחד הפרקים הכי מעמיקים שהיו בתולדות העסקת, הפודקאסט, הוא אפילו התחלק לכמה חלקים, אז באמת תודה על הסבלנות, על השאלות, מה קורה עם אוסקוט, ובכלל תודה לרוב המוחלט של עם ישראל שמותר להעביר ביקורת, אבל זו לא העת למחלוקות, ובטח שאין לנו זמן למלחמת אחים. אז באמת כדי להבין יותר את הדיווחים שכולנו שומעים בחדשות כל הזמן, אנחנו נלך כתמיד ליסודות. ונתחיל סדרת פרקים על חמאס, כשהפרק הראשון יתעמק בתנועת האחים המוסלמים, ויגיע כמובן בחמאס ופרוץ המלחמה. באותה הזדמנות אני אגיד תודה שגם בפגרה שנכפתה עלינו המשכתם להזין ולשתף ולהגיב, ואני אתקן אתכם שעברנו את רף 116,000 האזנות, אז תודה. ועוד דבר אחד, תודה רבה, תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים ועלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זה אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, וכמובן להגיב בפוסט עצמו, בציוץ עצמו, בכל מקום, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, אנחנו מקליטים במהלך המלחמה שפרצה במהלך שמחת תורה תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, וזו הזדמנות כמובן לשלוח תנחומים וחיבוק גדול לכל עם ישראל, לכל אחד ואחת איפה שאתם. כמו רבים בעם ישראל, גם אני מגויס למילואים ורוב הפעילות שלי נעצרה. יש אפילו כמה פרקים שאונם מוקלטו או נערכו, וחלקם כמובן יאלצו לחכות לזמן המתאים. אבל במקום לדבר על מה בדיוק קרה בכל רגע בשמחת תורה, דבר שמן הסתם שמעתם מספיק, אני נזכר בשאלה שאני אוהב לשאול, וזה בעצם איך מנצחים שחמט. וכדי לקצר את התהליך, התשובה היא, לומדים את היריב. גם למי שבא עם כוונות טובות, וגם מי שמסתכל על היריב או האויב דרך כוונות, צריך לעשות את זה. אז במטרה לנצח, צריך ללמוד ולהבין את סניף פלסטין של האחים המוסלמים, חמאס. אז אני לא יודע מתי יהיה הפרק הבא, אני כן יודע שאני מתחיל סדרה של פרקים שנוגעים בתנועת חמאס, וכדי להבין את חמאס צריך בעצם להבין את הבסיס האידיאולוגי. במטרה להבין את זה אנחנו צריכים להבין מה זה פונדמנטליזם אסלאמי, שכולל כמובן את תנועת האחים המוסלמים והג'יהאדיסטים, בדגש על הגדרה ואידיאולוגיה. ולשם כך אני מאוד מאוד שמח לארח את דוקטור אפרים ברק. דוקטור ברק הוא מזרחן, דוקטור להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה, מומחה לפונדמנטליזם אסלאמי, מחבר הספרים האסלאם ובשורותינו והג'יהאד דרכנו, חסן אלבנה, קובץ אגרות, הצלבנים עדיין כאן, תולדות הפונדמנטליזם האסלאמי, העתיד שייך לדת האסלאם, סייד קוד, וכן אסלאם בצל הפירמידות, עיצוב האסלאם כתרבות לאומית במצרים המודרנית שיצא השנה. דוקטור ברק לימד גם באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בר אילן. שלום לך אפרים, מה שלומך?
שלום נועם, היום אנחנו נדבר על כמה דברים מעניינים, ואנחנו נלמד כמה דברים חדשים שרוב הציבור לא יודע אותם.
בשביל זה אנחנו פה.
נכון. אז הנה, אנחנו נתחיל, אני אציין שאחד הדברים שאנחנו נלמד היום זה לא שכל מי שיודע ערבית יודע אסלאם, צריך לזכור את זה. לא כל מי שיודע אסלאם יודע מה זה פונדמנטליזם אסלאמי, זה עוד דבר אחד שחשוב לזכור אותו, ואנחנו ננסה לדבר על זה היום. ודבר נוסף שחשוב לזכור, שהאסלאם איננו עשוי מקשה אחת, ממש כמו היהדות, יש זרמים שונים, יש קבוצות שונות, יש אגודות שונות, עדות שונות וכן הלאה. ולכן השיח הרדוד שמתנהל היום בחלקים רבים של הציבור שלנו, שמזהה ערבים עם מוסלמים וכל המוסלמים זה אותו דבר, וכן הלאה וכן הלאה, הוא שיח לא נכון, ואנחנו ננסה איכשהו לתקן אותו, להתמקד באויבים האמיתיים שלנו, ולרדת מאלה שהם כנראה לא אויבים.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל איפה שבעצם התחיל הפונדמנטליזם האסלאמי, שזו מצרים, שכידוע מכונה גם אם העולם. הזמן הוא ראשית המאה ה-20, בעצם תום המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. מה קורה שם?
אז ככה, ב-1914, כידוע, פרצה מלחמת העולם הראשונה.
כן.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, מצרים כבר הייתה כבושה על ידי הבריטים. הם נכנסו למצרים בספטמבר 1882, במהלך מרד עורבי, וכבשו את מצרים. אבל מסיבות שלהם הם בחרו שלא להסדיר את המעמד המשפטי של מצרים, ולכן מצרים נשארה באופן פורמלי חלק מן האימפריה העות'מאנית, כפופה כביכול לסולטן שישב באיסטנבול, אבל היא נוהלה על ידי הבריטים, לא על ידי נציב עליון, כי לא היה נציב עליון בתקופה הזאת, אלא הקונסול הבריטי, הלורד קרומר, שישב בקהיר, הוא זה שניהל את מצרים עד פרוץ מלחמת העולם. כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, והאימפריה העות'מאנית, שמי ששלט בה אז היו הטורקים הצעירים, בחרה להצטרף למלחמה למדינות הציר, לגרמניה ולאימפריה ההבסבורגית, האוסטרו-הונגרית, הבריטים החליטו כצעד שנקמה לנתק את מצרים סופית מהאימפריה העות'מאנית,
כן.
להכריז עליה פרוטקטורט, שטח חסות בריטי, למנות שם נציב עליון, ולתת תואר חדש למלך במרכאות המצרי שנקרא אדז חדיב, הם קראו לו סולטן, על מנת לבטא את הניתוק שלו מן הסולטן שישב באיסטנבול.
רק נגיד שבעצם אנחנו נראים על צאצאי מוחמד עלי, שהוא השתלט על מצרים כמאה שנים קודם.
אמת ויציב. וזאת אותה שושלת שהמשיכה לשלוט במצרים עד מהפכת הקצינים החופשיים ב-1952, ואנחנו עוד נגיע לזה.
בהחלט.
ובכן, הבריטים מכריזים על מצרים כפרוטקטורט, בתקופת המלחמה לא היו שם שום בעיות מיוחדות, המלחמה הסתיימה ב-11 בנובמבר 1918, ומיד עם סיום המלחמה פורצת במצרים מהומה לאומית. מצרים שהייתה מדינה די שקטה, מאז 1882, הרי הבריטים היו שם כבר הרבה שנים, מצרים בדרך כלל לא עשתה בעיות. עם סיומה של מלחמת העולם, ולנוכח הציפיות הגבוהות של המצרים במהלך המלחמה, הם התחילו את המהפכה הלאומית שלהם נגד הבריטים. זה התחיל בכך שבמצרים הוקמה תנועה לאומית שקרא לעצמה לוואפד אל-מסרי, המשלחת המצרית, או בקיצור הוואפד. התנועה הלאומית הזאת עתידה להפוך תוך זמן די קצר למפלגה פוליטית שתשתתף בבחירות ותנהל את מצרים, תנהיג את מצרים, כן, עם עליות ומורדות עד למהפכת הקצינים החופשיים ב-52. בראש התנועה הזאת עמד אדם בשם סעד זגלול, והסולטן בתקופה הזאת היה אחמד פואד, או בקיצור פואד, נכדו של החדיב אסמאעיל, משושלת מוחמד עלי. במרץ 1919, פורצת מהפכת 1919. זאת מהפכה לא במובן זה שמישהו שינה שם את המשטר,
כן.
או שמישהו ניסה לפעול כנגד המלך. זאת הייתה מהפכה באותה משמעות שאנחנו היום מכנים אינטיפאדה. זאת אומרת, התפרצות של זעם כנגד הבריטים, ודרישה חד משמעית מהבריטים לעזוב את מצרים. המהפכת 1919 הזאת נמשכה עם עליות ומורדות, תקופה ארוכה מאוד, כאשר הבריטים מנסים להרגיע. זמן קצר אחרי פרוץ המהפכה הגיע למצרים נציב עליון חדש, המרשל אדמונד אלנבי, אותו מפקד ידוע שבראש הצבא הבריטי כבש את המזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה.
וגם אותנו פה, מיודענו.
מיודענו, כן. אנחנו זוכרים אותו לטובה, המצרים קצת פחות מאיתנו.
כמובן.
כן, יש לנו הרבה מוסדות פה בארץ שקרויים על שמו, רחובות שקרויים על שמו. ובכן, האיש הזה הגיע למצרים אפריל 1919, ניסה להרגיע את המצב, ניסה לנהל מסע ומתן עם התנועה הלאומית, עם הוואפט, הדבר לא צלח בידו, ולכן כצעד של אין ברירה, ב-28 בפברואר 1922, הנציב העליון אדמונד אלנבי מכריז על סיום הפרוטקטורט ומתן עצמאות למצרים.
בעצם הוא נותן את מה שהם רצו.
בהחלט, אני אבל מציע שלפני שתוציא ממך תא ותנגב את דמעות האושר שלך, אתה תגלה קצת סקפטיות לגבי המטרות של הבריטים.
אוקיי.
הבריטים אמנם סיימו את הפרוטקטורט, אבל הם נשארו במצרים. הצבא הבריטי נשאר, הנציב העליון נשאר, השליטה של הבריטים בצבא המצרי נשארה על קנה. הבריטים פשוט לא יכלו לוותר על האינטרס החשוב מאוד שלהם במצרים, וזהו תעלת סואץ. הם פשוט לא יכלו לוותר אז. ולכן הכריזו על עצמאות, אבל עצמאות הייתה פיקציה. פיקציה לחלוטין. דבר שהתנועה הלאומית, הוואפט כמובן, קלט אותה. אבל המלך, מסיבות שלו, החליט שהוא, איך אומרים, מרים את הכפפה. הוא הכריז, מצרים שבועיים אחר כך הכריזה על עצמאות מצידה. המלך אפילו הקים ועדה לניסוח חוקה.
אוקיי.
והחוקה המצרית המודרנית של 1923 התחילה, נכנסה לתוקף באפריל 1923, כאשר היא בעצם חוקה מודרנית לחלוטין, מבוססת על החוקה הבלגית של 1830, היא מדברת על חופש הפרט, ועל חופש הביטוי, ועל חופש הדת, וכן הלאה וכן הלאה. החוקה מגדירה את מצרים כמונרכיה חוקתית, דמוקרטית, ואומנם בינואר 1924 נערכות בחירות ראשונות במצרים העצמאית.
במרכאות, רק
נגיד. במרכאות. לא הבחירות היו דרך אגב דמוקרטיות באמת. הוואפט בראשותו של סעד זגלול זכה ברוב עצום בבחירות האלה, כמעט 90%. סעד זגלול הופך להיות ראש הממשלה הראשון במצרים העצמאית. כמובן שמוקם פרלמנט שמשקף את יחסי הכוחות, ומצרים יוצאת לדרך כאשר הפוליטיקה המצרית משנה זאת, 1924, ועד מהפכת הקצינים החופשיים, מתנהלת בין שלושה מוקדי כוח.
אוקיי.
הבריטים, המלך והוואפד ששולט בפרלמנט וברחוב המצרי. הדברים האלה נמשכו כך במהלך שנות ה-20 וה-30 עד 1936. בגלל השלטון הבריטי בתקופה הזאת, בשנות ה-20, אנחנו חייבים לציין שמצרים בתקופה הזאת הייתה מדינה תוססת, פתוחה, חופשית, דמוקרטית. הייתה בה עיתונות חופשית, פורחת, היו בה ארגונים אתאיסטים שלא פחדו לצאת נגד אנשי הדת.
אתאיסטים מוסלמים.
מוסלמים
במקור.
במקור, כן. אבל הם הכריזו על עצם שהם אתאיסטים.
וואו.
הם לא רק היו אתאיסטים, הם אפילו יצאו נגד הממסד הדתי, בלי פחד. הממסד הדתי היה חלש מאוד בתקופה הזאת. הוא הותקף מכל עבר, הוא אמנם ניסה איכשהו לחזק את עצמו בכך שהוא שיתף פעולה עם המלך, אבל בסך הכל הממסד הדתי היה עלוב. היה שיטפון אדיר של סממני תרבות מערבית במצרים.
כשאתה אומר ממסד דתי, הכוונה למוסד אל-אזהר?
ממסד דתי, גם ממסד אל-אזהר, כן, גם המופתי הראשי של מצרים, למשל. כן, היה ממסד דתי כמו שהוא קיים גם היום, רק שהוא פשוט לא הקשיבו לו.
כן.
אוקיי? לא הקשיבו לו, הוא ניסה איכשהו לסבור כוח באמצעות שיתוף פעולה עם המלך, זה לא תמיד הלך לו. העיתונות, כמו שכבר אמרתי, הייתה עיתונות פורחת, הייתה התנועה הפמיניסטית במצרים באותה תקופה.
יפה.
התחילו הודה שערוי, הפמיניסטית, היא מייסדת התנועה הפמיניסטית במצרים, היא זכורה בכך שהיא חזרה הביתה מאיזושהי ועידה פמיניסטית באירופה, ועם הגיעה לתחנת הרכבת של קהיר, היא עמדה מול העיתונאים וזרקה את החיג'אב שלה. כדי להראות שהיא מצפצפת על כללי הדת שמחייבים אותה ללכת עם חיג'אב. אוקיי, זאת הייתה מצרים של שנות ה-20, כמו שכבר אמרתי, הפוליטיקה מתנהלת בין שלושה מוקדי כוח, מלחמות בין המפלגות השונות, הממשלות מתחלפות לסירוגין, כי בעצם, כמו שכבר אמרנו, מי ששולט בפוליטיקה זה קודם כל הבריטי, וגם המלך, יש לו את הסמכויות לפטר את הממשלה ולפזר את הפרלמנט וכן הלאה. הדברים האלה מתנהלים כך עד ל-1936. באוגוסט 1936, זמן קצר אחרי שהמלך פועד, דרך אגב, את זה לא שכחתי לציין, פועד שדרג את עצמו למעמד של מלך, כן? הוא היה סולטן הרי, עם קבלת עצמאות, אני מצרים מעצמאית, אז אני מלך.
כן.
אז אני כבר לא סולטן, הוא קרא לעצמו מלך. ב-36, במאי 36 הוא מת, והחליף אותו בנו הצעיר, הילד פרוק, שבשנה הראשונה הוא עדיין היה צעיר מדי, הייתה לו מועצת עוצרים. תוך שנה הוא הגיע לגיל 18, ואז הוא הפך להיות מלך במשרה מלאה. ובכן, באוגוסט 1936 נחתם חוזה בין הבריטים לבין המצרים, סוף סוף, אחרי שהבריטים ניסו במשך שנים ארוכות להגיע לאיזשהו הסכם שיסדיר את מעמדם במצרים. הם חותמים על חוזה, והחוזה הזה כמובן מרחיב את העצמאות של מצרים. כמו למשל הנציב העליון, משרת הנציב העליון מתבטלת, הנציב העליון הופך להיות שגריר בריטניה במצרים, הפיקוד על הצבא עובר לידי המצרים, והייתה הבטחה של הבריטים שהם יעזבו, יפנו את בסיסי הצבא שלהם בערים ויעברו לאזור התעלה. ההבטחה הזאת לא קוימה, הבריטים כבר מתחילים להריח שהם הולכים לכיוון של מלחמה וחוסר שקט, ולכן הם מתעקשים להישאר במצרים. הבריטים כאמור נשארו במצרים עוד שנים ארוכות. בסופו של דבר הם עתידים לעזוב את מצרים רק בסופית, רק אחרי הסכם אוקטובר 1954, והם עזבו, החייל האחרון הבריטי עזב ביוני 1956 את מצרים.
כן.
וזמן קצר אחר כך פרצה, כמו שאתה יודע, מלחמת סיני, אבל זה, לשם אנחנו לא נגיע. עוד כמה דברים שחשוב לציין אותם על התקופה הזאת. אגב, מצרים, אם כן, הפכה להיות, היא אולי המדינה היחידה בעולם שקיבלה עצמאות 3 פעמים מאותו כובש.
אוקיי,
כן?
איך זה עובד?
ב-22, ב-36, ב-54, שוב, ב-54 זה היה סופית. אז הם כבר עזבו. עוד שני דברים חשוב מאוד לציין על התקופה הזאת. קודם כל, במצרים ישנה קהילה אדירה של זרים. המון זרים, כולל הרבה מאוד יהודים, כולל היהודים אשכנזים שהגיעו למצרים מאירופה. למה כל הזרים האלה רצים למצרים? זה משום שמצרים הייתה גן עדן לעסקים. במצרים היה אז הסדר שנקרא קפיטולציות. הסכמים דו צדדיים שנותרו עוד מימיה של האימפריה העות'מאנית, שאפשרו לבעלי דרכון זר לעשות עסקים במצרים בלי לשלם מיסים, ובלי להיות כפופים לחוק.
אוקיי. Okay.
זה פנטסטי, זה פנטסטי. אתה מבין שכל מי שבא לעשות שם עסקים, ולא צריך לשלם מיסים, ולא צריך, הוא לא כפוף לחוק, יכול לעשות שם מה שהוא רוצה. הרבה מאוד זרים הגיעו. התוצאה הלא יפה, הלא סימפטית של הדבר הזה, הוא שבעצם הזרים שולטים במשק המצרי, משכילים שמתחילים לצאת מהאוניברסיטאות המצריות, אוניברסיטת קהיר, הייתה לפני זה הייתה אוניברסיטת מצרים המיושנת. ב-1925 קמה אוניברסיטת קהיר, וכל שנה היא הוציאה לשוק כלכלנים ומשפטנים ומורים, וכל אלה שבאים לחפש עבודה בבנקים שנמצאים בבעלות איטלקית או יוונית או יהודית, או כל בעלות אחרת, או בחנות כזאת או אחרת, לא מקבלים אותם. לא מקבלים אותם, כי הם זרים. מי שמנהל את הבנק ומי שמנהל את העסק, הוא יהודי או איטלקי או יווני או צרפתי, והוא מקבל את אנשיו.
כלומר, דווקא המצרים לא מתקבלים לעבודה במצרים.
דווקא המצרים לא מתקבלים לעבודה בחברות המצריות. התוצאה היא אבטלה, דווקא בקרב המעמד המשכיל. אוקיי? אתה צריך להבין שהדבר הזה גורם לתסכול, גורם להקצנה פוליטית בקרב המשכילים האלה, שהם המרכיב החשוב ביותר בתוך הפוליטיקה המצרית באותם ימים. עוד דבר שחשוב לציין, במצרים באותה תקופה רוב האוכלוסייה הייתה מורכבת ממעמד נמוך ואפילו נמוך מאוד. מדובר בפלאחים בכפרים, ומדובר באיזשהו פרולטריון עירוני די עלוב, שהוא חסר כל, חי בערים, בשולי הערים, בשכונות עוני איומות, ולא מצליח למצוא עבודה, או לא מצליח למצוא עבודה בשכר הגון. הפלאחים באותה תקופה, החקלאות מדרדרת, בעיקר אחרי נפילת הבורסה האמריקאית ב-1929.
כן.
שזה גורם למשבר עולמי, המשבר העולמי הזה לא מדלג על מצרים, ומצרים שמתפרנסת בסך הכל מגידול כותנה, אין להם כמעט שום דבר אחר, חוץ מגידול הכותנה. ברור לך שכאשר שוק הכותנה העולמי יורד, אז הכלכלה המצרית מתרסקת.
כן.
הפלאחים, שהם לא בעלי האדמות, הם אריסים בכפרים, מאבדים את האדמות שלהם, את העבודה שלהם, כולם זורמים לעיר, בעיר לא מחכה להם כלום, כי אין שום טיעוס. הכלכלה והמשק נשלטים על ידי זרים, אין להם מה לעשות שם. בקיצור, המעמד הנמוך סובל מאוד. ישנה איזושהי אליטה גבוהה של בעלי קרקעות, שהם איכשהו מתקיימים, והם גם שולטים בפוליטיקה המצרית, ומנסים לדחות הצידה את המעמד הנמוך. המעמד הביניים נקרא אפנדיה, והוא נקרא מעמד ביניים לא בגלל שההכנסות שלו מאפשרות לו להיות בין המעמד הנמוך לגבוה, אלא משום שהוא מעמד ביניים עירוני משכיל, זאת אומרת הם אפנדיה כי הם משכילים. אז הם למשל עורכי דין וכלכלנים ומורים ועובדי מדינה, כן? הם בסך הכל במקרה הטוב מרוויחים משכורת צנועה מאוד, אבל בדרך כלל גם אין להם עבודה בכלל. כמו שכבר ציינתי קודם, לא מקבלים אותם לעבודה, הדבר מתסכל, הדבר דוחף אותם לפעמים לאלימות. היתרון הגדול שלהם הוא ההשכלה, הם אלה שנוטלים חלק בשיח הציבורי במצרים. ברור לך שכל אלה שלא יודעים לקרוא ולכתוב ולא קוראים עיתונות, הם לא בעסק. זאת אומרת, המעמד הנמוך, הם קיימים במצרים בשיעורים מדהימים, הוא לא בעסק בכלל.
כמה אחוז בערך באמת מעמד האנלפבטים בתקופה הזאת?
מעמד האנלפבטים? קרוב ל-90%.
וואו.
80 וזה, כאשר, כן, גברים קצת יותר מנשים ידעו קרוא וכתוב, נשים כמעט בכלל לא. במצרים עד היום יש עדיין כאלה שלא יודעים קרוא וכתוב. כמובן שהממשלה עושה מאמץ אדיר לרומם אותם וללמד אותם לקרוא ולכתוב. באותה תקופה לא עשו כל כך הרבה מאמצים, ובאמת האוכלוסייה הייתה, האוכלוסייה האנלפבטית הייתה בשיעורים מדהימים, אוקיי? אז לכן כל מה שאנחנו נגיד היום למשל על עיתונות חופשית ועל חופש ביטוי מתייחס בסך הכל למעמד הביניים ולאליטות, הוא לא מתייחס למעמד הנמוך שהוא לא במשחק בכלל.
לא שאנחנו נכנסים לשם, זה נשמע קצת סטייל מהפכה צרפתית, שבעצם רוב מוחלט של העם הוא לא רלוונטי במשחק בכלל.
כן, אבל במהפכה הצרפתית, כאשר דיברת על מעמדות, דיברת על מעמדות, המבחן היה באמת הכנסה. כמו שאתה תמיד בסוציולוגיה, בכלכלה, אתה מדבר על מעמדות, אתה מתייחס לכלכלה. במצרים זה לא היה כך. במצרים, אם היית מדבר על מעמד ביניים, על פי קריטריון כלכלי, לא היית מגיע לכלום, לא היה כמעט. לכן, מעמד הביניים, האפנדיה, חשוב לזכור, מה שהגדיר אותם כאפנדיה, זה העובדה שהם היו משכילים. ידעו קרוא וכתוב, ולפעמים אפילו היה להם תואר אקדמי.
כן.
טוב, הכלכלה המצרית, כמו שכבר אמרנו, הייתה צולעת מאוד, והתרסקה כמעט לחלוטין ב-1929, ואחר כך בשנות ה-30, המצב היה רע מאוד. מלחמת העולם השנייה, כידוע לך, פרצה בעולם בספטמבר 1939, הבריטים נמצאים במצרים, למרות שהמצרים כעת מוגדרים מדינה עצמאית, ולבריטים אין שם נציב עליון, הבריטים נמצאים שם, וכמו שאתה יודע, הם גם התכוננו במצרים להגביל את פני הצבא הגרמני, והם בלמו אותו בסופו של דבר באל-עלמיין. כל מלחמת העולם השנייה, הבריטים היו במצרים, ויש לציין שכמעט שלא היו להם בעיות שם עם המצרים, זאת אומרת, לא היה שום מרד אנטי-בריטי בתקופה הזאת, והבריטים עשו במצרים כבשלהם, למרות שהם כבר לא היו השליטים הבלעדיים שם, פורמלית. והנה, מלחמת העולם השנייה מסתיימת, ומיד עם סיומה, ממש כמו שהיה במלחמת העולם הראשונה, פורצות במצרים מהומות אנטי-בריטיות אדירות. את המהומות הפעם מובילים הסטודנטים, יש כבר ציבור גדול של סטודנטים במצרים, כמו שכבר אמרתי, ב-1925 הוקמה אוניברסיטה בקהיר, ב-1942 כבר הוקמה אוניברסיטת אלכסנדריה, יעברו עוד כמה שנים, ב-1950 יקימו את אוניברסיטת אין שמס בקהיר, וכמובן שעל אזהר קיימת כל הזמן ברקע. יש לנו כבר ציבור גדול מאוד של סטודנטים. הסטודנטים האלה, אחרי מלחמת העולם השנייה, מפולגים בין שני זרמים. יש זרם אחד שכבר מזוהה עם האחים המוסלמים, שכבר הופכים להיות בתקופה הזאת תנועה רחבה מאוד במצרים, והזרם השני מזוהה עם תנועת הוואפט, זה השמאל של הסטודנטים, השמאל כביכול. אם כן, הפגנות רבות נגד הבריטים, אלימות אדירה, המשטרה מנסה לבלום את המהומות האלה הרבה פעמים באש חיה, וזה רק מלבה עוד יותר את המהומות. הבריטים מנסים להרגיע שוב את המצב בכך שב-1946, ביוני 46, הם מתחילים לעזוב את הבסיסים שלהם בערים.
אוקיי.
כולל את המפקדה שלהם במצודת קהיר, ומעבירים את הצבא הבריטי לתעלה, לאזור התעלה, כדי לשמור על התעלה. זה, כמו שכבר אמרתי, האינטרס הבריטי העליון באותה תקופה. הדבר הזה לא עוזר. הפעם הדרישה היא עזיבה מיידית ומוחלטת של הבריטים את מצרים. ישנו ויכוח גדול מאוד על סודן. המצרים דורשים שסודן תסופח למצרים, היא חלק מעמק הנילוס.
כן.
הבריטים מסרבים, ועל הדבר הזה של סודן, כל השיחות וכל המגעים נכשלים, והבריטים נשארים במצרים. הדבר מוביל למהומות שרק עורכות ומתגברות. המהומות האלה מובילות בסופו של דבר למהפכת הקצינים החופשיים, 23 ביולי 1952. המהפכה הזאת היא המשך ישיר ותוצאה ישירה של המהומות במצרים.
יפה. אז אחרי סקירה היסטורית של מצרים, שאגב למי שרוצה עוד מצרים, מוזמנים להאזין לפרק 36 עם השגריר לשעבר דוקטור חיים קורן. ועכשיו אחרי היסוד החשובים האלה, נבין יותר את הרקע להקמת האחים המוסלמים. אז אי אפשר כמובן שלא לדבר על הנושא שהעסיק אותם לא מעט, והוא הכיבוש. הכיבוש הבריטי. מה קורה שם?
Okay, האחים המוסלמים, כמו שאנחנו גם נראה בהמשך, חלק מאוד מרכזי במלחמה שלהם זה נגד הכיבוש, נגד הבריטים. הדבר השני שחשוב לציין אותו זה מצב כלכלי וחברתי קשה. אוקיי? Okay? שידוע לך שיש לזה תוצאות משמעותיות כאשר אנחנו מדברים על התפתחות הפונדמנטליזם ועל הפוליטיקה המצרית בתקופה הזאת. הדבר השלישי הוא תהליכי התמערבות מועצים.
כן.
Okay. ממסד דתי חלש, והתוצאה מתהליכי ההתמערבות והממסד הדתי החלש הוא שיש תחושה שהאסלאם עלול לקרוס בפני תרבות המערב. זאת אומרת, התחושה היא שיש שיטפון גדול מאוד של תרבות מערבית, והאסלאם נמחק. אוקיי? זה מה שבסופו של דבר עמד בבסיס של מקימי האחים המוסלמים.
זה בא בעקבות ההתמוטטות של האימפריה העות'מאנית, זה בעקבות...
בוודאי שכן. בוודאי שכן. האימפריה העות'מאנית התמוטטה ב-1918, יחד איתה התמוטט עולם שלם של ערכים ושל סמלים אסלאמיים, כמו למשל החליפה. אתה יודע שהאמיר המואמינים, מאז מותו של מוחמד, נוצרה המשרה הזאת של השליט האסלאמי שנקרא חליפה, שזה קיצור של חליפת רסול אללה, המחליף של שליח האלוהים. כן, התפקיד הזה של החליפה התגלגל בכמה תקופות שונות, בכמה מצבי צבירה שונים. אנחנו יודעים שעד שנת 661 היו ארבעה חליפים שנקראו אל-חולפא רשידון, החליפים הצדיקים, ישרי הדרך. ב-661 עלתה שושלת בית אומיה ששלטה בדמשק.
כן.
החליפים ישרי הדרך היו באלמדינה. האומיים התחילו לשלוט בדמשק. האומיים נפלו בשנת
750.
ועלתה שושלת אבאס ששלטה בבגדד. כן, אני השושלת המפוארת, תקופת השיא של האסלאם אולי, עם הרון הראשיד וסיפורי אלף לילה ולילה וכן הלאה. השושלת האבאסית נפלה עם הכיבוש המונגולי ב-1258, אבל בזה זה לא נגמר. החליפה, אחד מצאצאי בית החליפות האבאסי, נלקח על ידי הממלוקים לקהיר, כן? הממלוקים שרצו לקבל לגיטימציה, הרי הממלוקים במוצאם הם לא היו, הם לא נולדו מוסלמים, הם נחטפו באזורי גיאורגיה והקאוקז, הם נחטפו והוסלמו בכוח, וכדי לקבל לגיטימציה הם החזיקו בקהיר חליפה שכל תפקידו היה לתת לגיטימציה לממלוקים. החליפה הזה חוסל יחד עם הממלכה הממלוקית ינואר 1517. מי שנטל, מי שכבש את קהיר ואת מצרים בתקופה הזאת, יחד עם ארץ ישראל וסוריה, היו העות'מאנים.
סלים, סולטן סלים.
כן, וסלים בעצם לא רק השתלט על מצרים והפך אותה למחוז או לפלך בתוך האימפריה העות'מאנית, הוא גם נטל את התפקיד הזה של החליפה והצמיד אותו לתואר של עצמו. זאת אומרת, החליפות עברה לבית עות'מאן.
כן.
עכשיו זה באופן, בדרך כלל הסולטנים העות'מאנים בדרך כלל לא הבליטו את העובדה שהם סולטנים. שהם חליפים. אבל במאה ה-19, עם ההידרדרות של האימפריה העות'מאנית, הם התחילו יותר ויותר להיזכר בזה שיש להם גם מעמד של חליפים, והדבר מעניק להם כוח רב יותר, מכיוון שהחליפה הוא גם ממונה על המוסלמים בכל העולם, ולא רק באימפריה העות'מאנית. והם יותר ויותר התחילו להשתמש בתפקיד הזה, במושג הזה.
מה כמו להוסיף את המילה חי למישהו שהוא חולה?
זה בערך כך, אבל זה תפס.
כן.
זה תפס. ב-1918, כמו שכבר אמרנו, האימפריה העות'מאנית התפרקה. קמה טורקיה המודרנית, כן? היא עברה כמה גלגולים בדרך עד שעיצבה את הגבולות הסופיים שלה. בטורקיה המודרנית, השליט הכל יכול היה מוסטפא קמאל, אטאטורק, ואטאטורק דאג לכך שבמרץ 1924, הפרלמנט הטורקי החדש שלו, שניסה להוציא את האסלאם בכוח מתוך טורקיה, הוא גם ביטל את משרת החליפה.
כן.
משרת החליפות, שזה היה הסמל האחרון לגדולת האסלאם, בוטלה, וזה גרם להלם אדיר בכל עולם האסלאם. היו הרבה מאוד מתנדבים שרצו לקחת את המשרה הזאת לעצמם, כולל פואד המלך המצרי, ובקהיר אפילו אורגנה ועידה עולמית של המוסלמים כשנועדה להעניק את התפקיד הזה לפואד, הוועידה הזאת התפזרה בלי שהגיעה לשום הישג. בקיצור, משרת החליפה נעלמה, המעצמה המוסלמית הגדולה האחרונה נעלמה, כל מערכת הסמלים נעלמה, וזה בהחלט קשור להתפוררות האסלאם העולמי. זה כמובן גם מה שגרם לכך שהממסד הדתי במצרים נחלש מאוד. אם כן, אנחנו מגיעים ל-1929, כמו שכבר אמרתי.
בעצם אנחנו פה פוגשים דמות מאוד מרכזית שהיא חסן אלבנה, שהוא יקים ב-1929 את תנועת האחים המוסלמים. מה קורה שם בעצם?
חסן אלבנה ידידנו, הוא יליד 1906 בעיירה מחמודיה במערב הדלתא. האיש הזה הגיע לקהיר בתחילת שנות ה-20, ובקהיר הוא למד להיות מורה בסמינר המודרני להכשרת מורים באותה תקופה, דר אל-עולום. חשוב לשים לב, באותה תקופה היו שני מקומות שיכולת לקבל הכשרה כמורה.
אוקיי.
Okay. יכולת לעשות את זה באל-עזר, שהיה מוסד דתי, ויכולת לעשות את זה במוסד מודרני, חילוני במרכאות, כן? Okay. הוא היה עונה מוסלמי, אבל בהחלט חילוני, הוא לימד בשיטות מודרניות, וזה דר אל-עולום, כן? בית המדעים, אם אתה רוצה לקרוא לזה כך.
כן.
Okay. זאת הוקם על ידי החדיב ישמעיל באמצע המאה ה-19, חסן אלבנה למד שם הוראה, והוא סיים ב-1927, ועם סיום לימודיו הוא הוצב כמורה באסמאעיליה.
אוקיי.
Okay. אותה עיירה על גדת תעלת סואץ, שבה גם היו משרדי תעלת סואץ, ומרכז הצבא הבריטי ששמר על זה. חסן אלבנה, כמו שכבר אמרתי, מורה צעיר. מתי בעצם הקים את האחים המוסלמים? שאלה טובה. כל ספר היסטוריה שתפתח אותו היום, כל אתר, אינטרנט, ויקיפדיה וכן הלאה, כל אנציקלופדיה, תגיד לך שהארגון הוקם במרץ 1928. למה מרץ 1928?
אוקיי, למה?
כי זה מה שכתוב בזיכרונותיו של חסן אלבנה. כן? הזיכרונות שהוא בעצם כתב אותם 20 שנה יותר מאוחר, בסוף שנות ה-40, ויצאו לאור בספר. הם קובצו בספר שיצא לאור רק אחרי מותו.
אוקיי.
Okay. בשנות ה-50. שם כתוב כך, שהארגון הוקם בחודש זו אל-קעדה 1347 להיג'רה, מרץ 1928, עד כמה שזכור לי.
ככה כתוב בספר.
כן, ככה כתוב בספר. היום קל מאוד לעשות באינטרנט את החשבון, מתי חל...
לעשות ההמרה, מה שנקרא, בין הלוחות.
כן, אתה יכול לעשות את ההמרה הזאת, אתה מגלה מהר מאוד שזו אל-קעדה 1347, חל באפריל מאי 1929, ולא במרץ 1928.
אוקיי.
Okay. זה אתה יכול להגיד, אולי, רגע, אולי הוא טעה בתאריך המוסלמי שלו, אבל אז אני אקח אותך לוועידה החמישית של האחים המוסלמים, שנערכה לציון 10 שנות פעילות של האחים המוסלמית, בפברואר 1929.
ואז אנחנו בבעיה.
אנחנו בבעיה. עכשיו, אתה כמובן, לא יכול להיות שאתה חוגג בפברואר 1929 את הקמת האחים המוסלמים לפני 10 שנים, ב-1928.
נכון.
זה בוודאי לא יכול להיות. אז רגע, אבל זה גם לא יוצא מאפריל מאי 1929, נכון? אבל אז אנחנו צריכים להיעזר בידע שלנו בלוח השנה ההיג'רי. אתה יודע שלוח השנה ההיג'רי הוא לא מעובר.
נכון. לא מעובר, כלומר לא מוסיפים נגיד אדר
א'. לא מוסיפים, יש בו חודשי ירח, 354 ימים. בכל שנה, ולכן יש פער, כל שנה יש לך פער של 11 יום בין הלוח ההיג'רי ללוח הכללי,
כן.
ולכן בתוך 10 שנים נוצר פער של 110 ימים, שזה המון.
בטח.
ואז תוסיף את 110 ימים האלה, ואתה מגיע בקלות למאי 1929, שאז זה באמת 10 שנים בלוח הכללי, מאז שנוסדו האחים המוסלמים. אני, כל פעם שאני מציין את זה, אומרים לי, זה לא חשוב. אז אני אומר, אם זה לא חשוב, אז למה זה כתוב בכל מקום? אז או שאתה לא תכתוב את זה בכלל, אם זה לא חשוב, ואם זה חשוב, אז אנא, ציין את התאריך המדויק.
אז איך בעצם קמה תנועת האחים המוסלמים, כאמור ב-1929?
אם כן, חסן אל-בנא, הוא מספר בספר הזיכרונות שלו סיפור הירואי, איך שבאים כמה מחבריו אליו באיסמאעיליה, באים אליו הביתה ומבקשים ממנו לעשות משהו כדי לרומם את מצבם של המצרים ומצבו של האסלאם, ואז הוא נאתר להם ומקים את האחים המוסלמים בתאריך הזה שהוא מציין אותו. תרשה לי לפקפק בסיפור ההירואי שהוא
okay.
מספר, לדעתי זה לא היה בדיוק כך, יש אפילו כמה הנוכחים במעמד הזה שטוענים שזה לא היה כך, הם לא ממש ביקשו. בכל מקרה, זה כנראה היה התאריך שבו הוקמו האחים המוסלמים, באיסמאעיליה שבמצרים. 1929, אני יכול לציין שבשנים הראשונות הארגון שם באיסמאעיליה היה ארגון קטן, עסק בפעילות די דלה. חסן אל-בנא הסתובב שם בבתי קפה וניסה לשכנע את היושבי בתי הקפה שמבזבזים את הזמן שלהם על שטויות, ושצריכים לעשות משהו מועיל. דרך אגב, הוא נזב בהם על זה שהם יושבים ושותים קפה, וכשהוא אמר שכשהוא שואל אותם, למה אתם יושבים פה מבזבזים את הזמן ושותים קפה, אז הם אומרים, אנחנו הורגים את הזמן. אז אומרים, זה נכון, אתם הורגים את הזמן, אז אל תרגו אותו, תעשו משהו מועיל.
אז מתי בעצם תנועת אחים המוסלמים מתחילה להתפתח?
ארגון האחים המוסלמים בעצם התחיל לגדול ולהתפתח רק בשנת 1932, בקיץ 1932, כאשר חסן אל-בנא ביקש העברה לקהיר, הוא ביקש להיות מורה בקהיר.
כל הזמן הזה הוא בעצם מורה, עם כל מה שהוא עושה בעצם.
כן, הוא מורה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אני רוצה להדגיש את זה. זה המקום להדגיש את זה, שהאחים, כן, האחים המוסלמים הם לא ארגון של אנשי דת, אלא של משכילים, בני מעמד הביניים. זה ארגון של אפנדים, אוקיי? כל ראשי הארגון הזה, מאז הקמתו ועד ימינו אלה, הם כולם בעלי מקצועות חופשיים, מורים, עורכי דין, מהנדסים וכן הלאה. למשל, מוחמד בדי, זה שהיום הוא ראש האחים המוסלמים.
שהוא בכלא.
הוא בכלא, המסכן הוא בכלא, מה הוא?
אוקיי, מה הוא למד?
הוא פרופסור לווטרינריה באוניברסיטת אינשמס. כן, קודמו מהדי עקף היה מורה להתעמלות. קודמו מאמון אל-הודייבי היה עורך דין. קודמו מוסטפה משוב, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול לחזור אחורה ועד לחסן אל-בנא. חסן אל-בנא בעצמו הרי היה מורה.
כן.
אחד הדברים המשונים ביותר אצל החברים האלה, שלמרות שהם לא קיבלו הסמכה רשמית כאנשי דת,
אוקיי.
הם התערבו בנושאים הלכתיים, זאת אומרת, הם פסקו על החול. לא חששו להתווכח ולהתמקח עם אנשי דת בעלי מעמד בכיר.
זה נשמע כמו, אם אני לא, להבדיל, כן, זה שעכשיו יבוא איזה מורה, אפילו אם תרצה מורה לתנך, כן? לא, לא דווקא מורה להתעמלות, מורה לתנך, ויבוא ויגיד בפני, להבדיל, הרב עובדיה יוסף, ויגיד, לא פסקת נכון פה, הרי ידוע שככה.
נהדר, זה ממש כך. תמיד שואל את עצמי את השאלה הזאת. יכול להיות שאנחנו קצת נקבל תשובה במהלך הדברים שלי בהמשך, אני לא בטוח בזה. אבל זה לגמרי דבר אמיתי. אוקיי, אתה עומד מול סמכות דתית עליונה, ואתה לא חושש להתווכח איתו, למרות שאתה אפס מבחינת ההסמכה הדתית שלך, אתה כלום.
אז בהמשך למה שאתה אומר, מה בעצם היחס של תנועת האחים המוסלמים לממסד הדתי במצרים, ואולי בכלל?
האחים המוסלמים רואים את עצמם ארגון בעל אופי אנטי-ממסדי ורפורמיסטי, הם שואפים לחזק את יסודות האסלאם ולאפשר לו להשתלב בעולם המודרני. זאת אומרת, אנחנו, ההנחה היסודית שלנו, של כל אלה שלא יודעים מה זה אחים מוסלמים, היא שאחים מוסלמים זה בעצם חלק מהממסד הדתי. כן? הם אנשי דת.
והתשובה היא לא.
ואני אומר, לא רק שהם לא אנשי דת, הם אנטי אנשי דת. הם אנטי ממסד דתי. ואם רואים את עצמם כרפורמיסטים, הם רוצים להכניס שינויים בתוך האסלאם האורתודוקסי, כן? האסלאם האורתודוקסי שאנחנו מכירים, רוצים לשנות אותו, ואנחנו עוד מעט נראה באיזו דרך הם רוצים לשנות אותו, כדי שהוא יהיה שונה.
אני רק אחדד, בעצם אתה בא ואומר שיש לנו את האסלאם במרכאות המיינסטרים האורתודוקסי שאנחנו מכירים, וכל הגרסה הזאת של תנועת האחים המוסלמים מביאה לנו גרסה אחרת של אסלאם.
לגמרי, אתה לגמרי צודק, אוקיי? ולכן אמרתי שלא כל מי שמכיר את האסלאם, מכיר את עקרונות האסלאם, מכיר את חוקי האסלאם, יודע מה זה אחים מוסלמים. אחים מוסלמים זה סיפור אחר לגמרי.
עכשיו, זה מוביל אותי לשאלה, שאולי אנחנו מקדים קצת המאוחר, אז תעצור אותי, אבל אחים מוסלמים שייכים לרעיון של האסלאם הסלפי, שמן הסתם נדבר עליו, שהוא רעיון מאוד לכאורה, אולי אני אומר את זה מהבנה לא מספיק טובה, לכאורה שמרני. ופתאום אנחנו מסתכלים על שני ביטויים שלכאורה עומדים אחד מול השני, ושזה מצד אחד השמרנות, ומצד שני הרפורמיזם שאתה מציין. איך זה מסתדר בעצם?
הסלפיה היא רפורמיזם, לפחות ככה רואים אותו האחים המוסלמים.
וואו.
זה רפורמיזם, זה מודרניזם מבחינתם.
מדהים.
הם מנסים לנער את האבק מעל האסלאם הישן, האורתודוקסי, ולחדש אותו, ולרענן אותו. ולכן, אחד הדברים שמרגיזים אותי בשיח היום על האחים המוסלמים, ואני תמיד מקפיד לומר את זה, ואני אומר את זה גם עכשיו, אנחנו פה לא נשתמש במילה קיצוני.
אוקיי.
או קיצוניות. ולא במילה רדיקלי או רדיקליות. אין לזה שום משמעות. אני כל הזמן קורא, כל דבר שאני קורא על האחים המוסלמים או על, או לג'יהדיסטים למיניהם, תמיד המילה קיצוני או רדיקלי מופיעה שם באמצע, ואין למילה הזאת שום משמעות. כלום. כל מי שמשתמש במילה קיצוני כדי להגדיר את האסלאם הפונדמנטליסטי, פשוט לא יודע מה הוא סך. אני לא יודע מה זה קיצוני. אתה יכול להסביר לי מה זה קיצוני? אני לא יודע מה זה. מתי אסלאם מפסיק להיות מתון ומתחיל להיות קיצוני? אני לא יודע.
אוקיי.
אף אחד לא יודע. אף אחד לא יכול להגדיר את זה. ולכן אנחנו לא נגדיר את האחים המוסלמים במושגים האלה של קיצוני או לא, כן קיצוני, לא קיצוני.
אוקיי.
ממש לא. ולכן אנחנו נצטרך כמובן ללמוד מה הולך שם.
אז אנחנו לא נגיד קיצוני, אבל מה בעצם השלב הראשון של האחים המוסלמים?
שני הדברים הראשונים שאני מדגיש אותם כבר כעת, זה שהאחים המוסלמים הם לא ארגון של אנשי דת. כן. האחים המוסלמים, לפחות בראשית דרכם, וכאשר חסן אל-בנא הקים אותם, הם, המטרה שלהם הייתה לעשות דעווה. ישנה מילה ערבית מאוד מעניינת שנקראת דעווה. המילה הזאת, כשתסתכל במילון, אתה תראה לה פירושים שונים. פירוש אחד, למשל, זה הזמנה. פירוש שני, זה הטפה. פירוש שלישי, זה קריאה. ויש עוד כמה פירושים שם. אף אחד מהם לא בעצם מבטא את מה שחסן אל-בנא התכוון אליו, או אפילו מה שהאסלאם התכוון אליו. דעווה היא מונח אסלאמי ישן, שקיים מאז ימיו של מוחמד. זאת מצווה שהמוסלמי צריך לקיים אותה כלפי הלא מוסלמי. זאת אומרת, הוא צריך לקרוא לו, לעשות לו דעווה, דעהו אילה. צריך לקרוא ללא מוסלמי להיות מוסלמי. אז אני קורא לו, תהיה מוסלמי, אני בעצם קראתי לו, עשיתי דעווה.
כלומר, קראתי לו אל האל.
קראתי לו אל האסלאם. כן, אוקיי. אוקיי, קראתי לו. עכשיו, המושג דעווה, זה מושג בסיסי מאוד שחסן אל-בנא לקח אותו. הוא לימד את כל אנשיו לעשות אותו. אני התלבטתי מאוד כאשר תרגמתי את האגרות של חסן אל-בנא, התלבטתי מאוד איך לקרוא, איך לתרגם את המושג.
כן.
וברור לך שאם אני אקרא לו הטפה, זה לא זה, ואם אני אקרא לו קריאה, זה שוב לא זה, כי זה בעצם לא אומר כלום. החלטתי לתרגם את זה לבשורה. לקרוא למישהו לבשורת האסלאם או לבשורת האחים המוסלמים, כמו אצל חסן אל-בנא. אני מודע לזה שהמושג הזה הוא לא מושלם, פשוט אין ברירה אחרת. עד שימצא משהו יותר מדויק ויותר מלא, אני משתמש במושג בשורה. אם כן, דעווה, על פי ההגדרה שלי, היא פעילות הטפה שמטרתה להפיץ את בשורת האסלאם והאחים המוסלמים. בשלב זה, ראשית שנות ה-30, זאת אומרת, ראשית דרכם של האחים המוסלמים, אין לאחים המוסלמים שום כוונות לנקוט באלימות, אוקיי? אנחנו נראה את זה שהאחים המוסלמים הגיעו לאלימות מאוחר יותר, ובעיקר בגלל לחץ מלמטה מהשטח. חסן אלבנה בעצמו היה אדם פרגמטי, והוא לא רצה אלימות, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד אגרות שלו, שהוא מנסה למנוע אלימות, אבל בסופו של דבר, הוא כנראה נשבר.
אבל חשוב לחדד רגע, כשאתה אומר את זה, אתה אומר את זה אלימות בכלל, או רק אלימות אל מול האסלאם? אני אנסה לחדד. בעצם, יש עניין הרי באסלאם, שאתה לא קורא תיגר על המנהיג, בוודאי כשאנחנו יודעים כמובן על מנהיג מוסלמית, אבל ההנהגה...
לא, אנחנו נראה, זה אולי נכון באסלאם האורתודוקסי.
או, יפה.
אנחנו היום נדבר על סלאפים, אתה תראה ששם הדבר הוא שונה לחלוטין.
או, מצוין.
בכל מקרה, כאשר חסן אלבנה ניסה למנוע אלימות באגרות שלו בתחילת שנות ה-30, הוא דיבר על אלימות באופן כללי. הוא לא רצה אלימות, לא בתוך מצרים, לא כנגד הכובש, אפילו לא כנגד הכובש. הוא דיבר אמנם בחריפות נגד הבריטים, אבל לא ידוע על שום אלימות שלא נגדה. כן? עד המועד, אנחנו עוד נגיע למועד הזה בהמשך.
יפה. בואו נחזור ל-1932. מה קורה עם המעבר לקהיר? באילו תחומים התנועה בעצם מתמקדת?
כמו שכבר אמרתי, ב-1932, בקיץ 32, חסן אלבנה עובר לקהיר, ואז הארגון מתחיל לצמוח במהירות רבה מאוד. הוא מייסד עיתון, גרידת אל-אחואן אל-מוסלמין, העיתון של האחים המוסלמים. שם יש לחסן אלבנה טור אל-קסם אל-דיני, טור דתי, ששם הוא מתחיל לעצב את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים במאמרים, בשורה של מאמרים. המאמרים האלה, חלקם פורסמו אחר כך כאיגרות, רסאל. אלה האיגרות שאני אחר כך תרגמתי, הם קובצו בספר האיגרות של חסן אלבנה, אחרי מותו, רק אחרי מותו. Mm-hmm. זה בעצם הפך להיות הספר החוקים, הספר הדוגמטי, הספר המוביל של האחים המוסלמים.
כן.
שהוא, שוב, אם אתה לא קורא אותו, ואתה נדמה לך שאתה יודע מה זה אסלאם, ואתה חושב שזה גם נכון לגבי האחים המוסלמים, טעית. אתה חייב לקרוא את תורתו של חסן אלבנה. בנוסף לעיתונים ולמאמרים שלו, שמעצבים את האידיאולוגיה של הארגון, הוא קורא לעצמו אל-מורשד אל-עם, המדריך הכללי, והוא מקים גוף שנקרא מכתב אל-רשד אל-עם, אל-רשד אל-עם, המשרד להדרכה כללית, והוא אל-מורשד אל-עם, כן, הוא מנהל את המשרד הזה. התנועה מתחילה להיכנס לתחום הסוציאלי, היא מקימה מפעלים קטנים שיאפשרו לבני המעמד הנמוך לעבוד, להתפרנס, mm-hmm. מקימים מרפאות בשביל בני המעמד הנמוך. אתה צריך להבין שבמצרים של אותה תקופה, אם לא היה לך הרבה כסף, לא קיבלת טיפול רפואי, והוא לראשונה, יש מישהו במצרים שדואג למסכנים שיוכלו לקבל טיפול רפואי. אתה יכול להבין למה ואיך הגוף הזה גודל במהירות רבה מאוד. הם מתחילים לקיים ועידה כמעט כל שנה, כן?
ועידה של האחים המוסלמים.
ועידת האחים המוסלמים, כמו שכבר אמרתי, הוועידה החמישית כונסה ב-1939, לציון 10 שנות פעילות. מקימים גם סיירים, קבוצות, קוראים לזה גוואלה, סיירים, קבוצות של נוער, שבאים לעסוק בכל מיני פעילות ספורטיבית, כמו למשל אגרוף, ריצה, פינג פונג, כדורגל ודברים מהסוג הזה.
שזה דברים כדי למשוך את הנוער, את האנשים.
זה כמובן מושך את הנוער, אבל זה אסור להתעלם מזה שבסופו של דבר חסן אלבנה מלמד אותנו שהוא הראשון שחושב על המעמד הנמוך במצרים, הראשון שרוצה לעשות, לעזור להם ולעשות להם טוב, אוקיי? הוא כמובן שהפעילות הזאת מושכת המון אנשים, גם בני נוער, גם יותר מבוגרים. הוא קורסים של חינוך ושל לימוד קריאה ודברים מהסוג הזה. הוא ממש יורד אל העם.
כן.
אוקיי? זה כמובן מסביר לנו איך הארגון הזה צומח וגדל במהירות. כמו שכבר אמרתי, הוא מקים גם גופים שעוסקים בפעילות ספורטיבית, אמנם לא חמושה, לא פעילות ספורטיבית חמושה, אבל בסך הכל פעילות שנועדה להכשיר את הגוף, לאמן את הגוף לקראת המאבק הצפוי לאחים המוסלמים בעתיד. משהו די מעורפל בשלב זה.
אז מתי בעצם חסן אל-בנה לוקח את האחים המוסלמים אל עבר הכיוון האלים?
צעד גדול קדימה נעשה על ידי האחים המוסלמים ב-1940. כאשר חסן אל-בנה כתוצאה מלחצים מלמטה, כבר היו נגדו 2-3 מרידות. עד 1940 כבר היו 2-3 מרידות נגדו בתוך האחים המוסלמים, עם טענות של אתה קשקשן ואתה בטלן ואתה לא עושה כלום, אתה מדבר הרבה ולא עושה שום דבר. דבר האחרון שקרה זה שהעיתון על נזיר, העיתון של האחים המוסלמים נסגר ב-1940, כאשר האורך של העיתון עזב את האחים המוסלמים ולקח איתו את הרישיון לעריכת העיתון. הוא הלך והקים ארגון אחר, בין היתר בגלל הסיבות האלה של... באים בטענות לחסן אל-בנה שהוא לא עושה שום דבר.
כן.
כנראה בגלל הלחץ הזה מלמטה, הוא ב-1940 מקים גוף שהוא קורא לו על ניזם אל-חס, המערך המיוחד.
אוקיי.
הגוף הזה, הסודי, נקרא בציבור ובעיתונות אל-גהז אל-סירי, המנגנון הסודי, והוא הגוף שיתחיל לבצע פעילות טרור בתוך מצרים, אבל רק אחרי מלחמת העולם. זאת אומרת, עד 1946, הגוף הזה לא פעיל. Okay? וחסן אל-בנה כנראה חושב שהוא יצא ידי חובתו בזה שהוא הקים את הגוף. בינתיים, ב-1940 זה נראה בסדר, זה נראה הימור מוצלח. כמו שכבר אמרתי, אחרי מלחמת העולם מתחילה שורה ארוכה מאוד של מעשי טרור של אותו גוף על גהז אל-סירי של האחים המוסלמים.
כלומר, אנחנו רואים פה את המעבר הזה שציינת?
אנחנו רואים את המעבר הזה שוב אחרי מלחמת העולם. לא תוך כדי, אחרי מלחמת העולם. הפעולה הגדולה הראשונה הייתה ניסיון להתנקש בחייו של מוסטפא נחס, שהיה ראש מפלגת הוואפד וגם ראש ממשלת מצרים תקופה מסוימת במהלך מלחמת העולם. בדצמבר 45 מנסים לחסל אותו ללא הצלחה.
Okay.
הוא נותר בחיים. בינואר 46 נרצח אמין עותמן, שר המשפטים לשעבר. מרס 1948 נרצח אחמד אל-חזנדר בי, מזכיר בתי הדין לעירורים. בנובמבר 48 נהרס בניין חברת סוסייטה אוריינטל דה פובליסיטה, שהוא אשמה בשיתוף פעולה עם הציונים.
רק נגיד שאנחנו כבר בתוך מלחמת העצמאות בעצם.
הרקע כנראה לפעילויות האלה, לפחות לחלקם, הם פעילות על רקע מלחמת העצמאות שלנו, הפלסטיני, המאבק הפלסטיני כנגד הציונים, כנגד היהודים. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא כמובן טענות לבריטים. הרי מי ששולט בארץ ישראל בדיוק כמו במצרים זה הבריטים. הם באים בטענות לבריטים שהם עוזרים ליהודים ולא עוזרים ל... פלסטינים, עכשיו...
למרות שהבריטים עזבו כבר.
אבל עד 48,
אוקיי.
אנחנו מדברים עדיין על פעילות טרור שלפני 48.
כן.
חלק מהפעילות הטרור הזאת היא כנגד, לא כנגד הציונים, או לא כנגד הבריטים, או לא כנגד השלטון המצרי שמשתף פעולה עם הבריטים, ביניהם, אלא נגד התרבות המערבית הקלוקלת. הרי אמרנו שחלק מהפחד שלהם הוא שהתרבות המערבית הולכת לשטוף את מצרים. אז הנה, במאי 46 מתפוצצת פצצה בקולנוע מטרו בקהיר, ושנה אחר כך, במאי 47, פצצה בקולנוע מיאמי שצמוד למטרו, בגלל זה שמקרינים שם סרטים אמריקאים. פרוצים עם כל מיני דברים לא צנועים, כן? אוקיי, אז לכן מפוצצים אותם. מיוני עד אוגוסט 48, אנחנו כבר מדברים אחרי עזיבת הבריטים את הארץ, ואחרי כן. שהצבא המצרי כבר נכנס לארץ ישראל, יחד עם צבאות הליגה הערבית, אבל מיוני עד אוגוסט 48, מבוצעות פעולות טרור נגד בתי הקולבו היהודיים. אני חייב לציין ש-19 מתוך 20 בתי הקולבו הגדולים של קהיר באותה תקופה היו יהודיים.
כן.
סיקורל, גטניו, בן ציון, אורקו, אלה בתי קולבו יהודיים ופוגעים בהם בגלל שהם יהודיים. כל זאת בנוסף בתקופה הזאת גם הסטודנטים של האחים המוסלמים גם עושים כל מיני הפגנות ביום הכרזת בלפור. שני בנובמבר אם אני לא טועה.
כן, כן, נראה לי.
שני בנובמבר 1917, אז בשני בנובמבר 46 למשל, יש הפגנה גדולה מאוד. רובע מוסקי, שהוא הרובע היהודי עם הרבה בתי כנסת והרבה עסקים יהודיים, וזה ממש פוגרום. הסטודנטים עושים שם פוגרום רציני מאוד.
אני רוצה רגע לעצור לזה חידוד, כי אנחנו רואים פה פגיעה ביהודים. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על גורמים זרים בתוך האסלאם, ועכשיו אנחנו מדברים על פגיעה ביהודים. בתוך האידיאולוגיה של חסן אל-בנה, אנחנו רואים איזה יחס שלילי דווקא ליהודים?
לא, ממש לא. אתה חייב להבין משהו. במצרים, אני נכנס עכשיו לתחום הלאומי, ברשותך אני סוטה קצת.
אין בעיה.
אבל אני, כדי לענות לך על השאלה, אני חייב לסתות. לדבר על המגמות הלאומיות במצרים באותה תקופה. אתה חייב להבין שמצרים שהייתה חלק מן האימפריה העות'מאנית עד מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית נעלמה, נשארו הבריטים, ומצרים מנסה לצאת לדרך חדשה.
אוקיי.
הספר האחרון שלי דן בזה בהרחבה רבה מאוד. התחיל שיח ציבורי מאוד ער. הוא היה קיים עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא התפתח בעיקר בשנות ה-20, 30, 40, ויכוח ענק של המצרים. מי אנחנו? מה הזהות שלנו? לאן אנחנו שייכים?
כן.
מה הכיוון בו אנחנו צריכים ללכת? והיו שלוש מגמות עיקריות במצרים של אותה תקופה. המגמה הראשונה הייתה המגמה הלאומית הטריטוריאלית, שאמרה אנחנו מצרים. אנחנו כל הגרים, כל אלה שחיים בעמק הנילוס הם מצרים.
כן.
אם אנחנו מצרים, אז אנחנו צריכים להסתגר בתוך המדינה המצרית שלנו, ואין לנו שום עסק עם שכנינו. אין לנו עסק איתם. כן. אנחנו צריכים לדאוג לטובתה של מצרים. מגמה נוספת שהתחילה לפרוח בשנות ה-30 בעיקר, הייתה המגמה הערבית, שאמרה, יפה מאוד שאנחנו גרים במצרים, אבל אנחנו חלק מהעולם הערבי, כן? אנחנו מדברים ערבית, התרבותנו היא תרבות ערבית, ואנחנו צריכים להיות האחים והשותפים של הסורים, כן? של הסעודים ושל כל המדינות הדוברות ערבית. זאת הייתה המגמה השנייה. המגמה השלישית הייתה המגמה הפן-אסלאמית. כל המוסלמים הדתיים ובתוכם האחים המוסלמים טענו, אנחנו אולי גרים בטריטוריה ששמה מצרים, אבל אנחנו חלק מעולם האסלאם. אנחנו צריכים להיות חלק מהאחדות האסלאמית הכלל עולמית. אוקיי, עכשיו זה מאוד חשוב איך אתה מגדיר את עצמך. אם אתה מגדיר את עצמך כמצרי טריטוריאלי ואתה אומר אני מצרי, שואלים אותך מי אתה ואתה אומר אני מצרי, אז הקרבה שלך לפלסטינים או ליהודים או לכל מדינה אחרת שנמצאת בסביבתך הקרובה, הקרבה שלך אליהם היא די דלה. מה אכפת לי מה קורה לפלסטינים? זה עם אחר, זה מקום אחר.
כן.
אני לא צריך לדאוג להם, אני צריך לדאוג לעצמי. כן. אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית וגסה.
כמובן, כמובן.
לא, כמובן שזה לא ככה. המוסלמי יגדיר את הפלסטיני כאחיו. הוא מוסלמי, אני מוסלמי, אנחנו אחים, ולכן כל מה שקורה שם בפלסטין, המאבק הזה עם היהודים, הוא עסק שלי. אני חלק מהעניין הזה. ולכן האחים המוסלמים גם עשו מקביעות למען הפלסטינים בתקופה הזאת, גם תרמו כסף, אוקיי, גם קראו לממשלת מצרים להיכנס ולהילחם שם, להכניס את הצבא המצרי ולהיכנס להילחם למען הפלסטינים. די דומה גם המצב של הערביסטים, זאת אומרת, מי שטוען אנחנו חלק מהעולם הערבי, גם יגדיר את הפלסטינים כערבים, חברים שלנו. לא רק חברים שלנו, אחים שלנו, ולכן אנחנו צריכים לעזור להם. אנחנו ראינו את זה בהמשך הדרך, בצורה יפה מאוד. כל מי שמכיר את ההיסטוריה של מצרים בתקופת גמל עבד אל-נאסר וסאדאת, רואה את ההבדל העצום הזה בין המגמות הלאומיות. גמל עבד אל-נאסר היה ערביסט. אנחנו יודעים שהוא ראה את עצמו כמי שעומד בראש העולם הערבי, בראש הליגה הערבית, ומבחינתו כל העולם הערבי היה אחדות אחת.
כן.
וכמובן שבאחדות אחת, ברגע שהערבים הם אחדות אחת, האויב הגדול הוא ישראל, והאויב הגדול צריך דינו להתחסל. זה מה שהביא אותנו למלחמת ששת הימים בסופו של דבר. עם אותו של נאסר ב-1970, עלה לשלטון סאדאת, וסאדאת היה אדם דתי אמנם, אבל טריטוריאליסט. הוא אמר, אני מצרי. אני קודם כל דואג למצרים. ולכן, כאשר הוא יצא למלחמה שלו נגד ישראל ב-1973, הוא אומנם שיתף את הסורים, כי הוא היה צריך אותם.
כן.
הסורים עזרו לו, מכיוון שבצורה כזאת המתקפה הייתה משני כיוונים, גם מן המערב וגם מן המזרח. אבל בהזדמנות הראשונה הוא פשוט נטש את חאפז אל-אסד.
כן.
והגיע להפסקת אש עם ישראל. ישראל יכולה הייתה לשנע כוחות מסיני לכיוון הרמה, ולנצח שם את חאפז אל-אסד שוק על ירח.
כן.
ואסד לא סלח לו את זה. אוקיי? הוא הרגיש שעבדו עליו. אסד חשב שיוצאים למלחמה כלל ערבית כנגד ישראל, והנה התברר לו שמצרים קודם כל דאגה לעצמה. עכשיו, למה זה קרה? זה קרה מכיוון שסאדאת היה מצרי טריטוריאליסט, וגמל עבד אל-נאסר היה ערבי. ולכן כל הפוליטיקה המצרית, כל המדיניות המצרית הייתה שונה.
אז אם אנחנו מסכמים בעצם, אתה אומר, לצד הגישות האלה, בדברי, בכתבי חסן אל-בנה, אין איזו התייחסות מסוימת דווקא ליהודים בצורה...
לא, אני לא מצאתי, יש התייחסות המוסלמית
הקלאסית,
הידועה.
שזה?
אנחנו יודעים הרי שהיו התקלויות בין הנביא מוחמד ובין היהודים, שלושת השבטים היהודים, קיינוקה, קורייזה ונדיר במדינה, אנחנו יודעים מה קרה להם, כן? זה רשום, זה מופיע בהיסטוריה, וכמובן שהאחים המוסלמים שמקדשים כמובן את הקוראן, העלו את זה על נס. הם לא אהבו את היהודים, זה בטוח שהם לא אהבו את היהודים, אבל לא היה בזה שום דבר חדש שלהם. זאת אומרת, מבחינתם הם ראו את עצמם כממשיכי דרכו של האסלאם, ודווקא כאשר האסלאם האורתודוקסי נטש את המגמה הזאת, אנחנו נדבר עוד מעט על התורה שבעל פה. תזכיר לי את זה, שנגיע לתורה שבעל פה, חשוב מאוד שנדבר על זה. האסלאם האורתודוקסי נטש את השנאה הזאת ליהודים. זה נגמר כבר, זה היה. אצל המסלפים זה רק מתחיל.
אוקיי.
אז לכן אתה, קודם כל, השנאה שלהם ליהודים במאבק בפלסטין, הוא קודם כל בגלל זה שהם רואים את עצמם אחים של הפלסטינים. בנוסף, תוסיף לזה גם את המגמה האסלאמית האורתודוקסית הזאת, שלא הייתה אוהדת יהודים.
ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לקרשנדו, אנחנו מגיעים כרגע לסי ולסוף בעצם של חסן אל-בנה.
כן. אנחנו מגיעים לסי ולסוף של חסן אל-בנה, ואז אנחנו נתחיל לדבר קצת יותר על האידיאולוגיה.
בטח.
טוב, אז חסן אל-בנה, כמו שכבר אמרנו, הארגון שלו מתחיל לבצע פעולות טרור, אחרי מלחמת העולם השנייה. בכלל, המצב הפוליטי במצרים הוא על הקרשים, מהומות, כאוס מוחלט. והכאוס הזה בסופו של דבר יוביל אותנו למהפכת הקצינים החופשיים.
כן.
ב-15 במאי נכנס הצבא המצרי לארץ ישראל יחד עם צבאות הליגה הערבית. 15 במאי 48, כן? יחד עם הכרזת מדינת ישראל. עוד קודם לכן יצאו קבוצות של הגוואלה, של הסיירים של האחים המוסלמים להילחם בארץ ישראל.
כלומר, בשלב הזה בין כ"ט בנובמבר ל-ה' באייר, כן, לתאריכים שציינת, כבר יש כוחות מקדימים של האחים המוסלמים?
יש כבר כוחות של האחים המוסלמים שמגיעים לארץ ישראל כדי להילחם לצד הפלסטינים נגד היהודים. מתחילים להגיע ארונות המתים הראשונים למצרים של האחים המוסלמים שנהרגו בארץ ישראל, ואז הם לומדים שמלחמה זה דבר לא קל,
כן.
ונהרגים בה, שזה ממש לא הוסיף להם למצב הרוח. עם כניסת הצבא המצרי לארץ ישראל במאי 1948, ממשלת מצרים מכריזה על מצב צבאי, מתוך מגמה לעצור את פעילות הטרור של האחים המוסלמים, זה לא כל כך עוזר להם. האחים המוסלמים ממשיכים בפעילות, המשטרה המצרית פושטת על סניפי הארגון, מחרימה שם ציוד, כלי נשק, חומר תעמולה. ב-4 בדצמבר 1948 מתקיימת הפגנה גדולה בקהיר נגד שיחות שביתת הנשק.
בין ישראל למצרים.
כן, בתקופה הזאת כבר נערכו, הצבא המצרי כידוע לך, חוקה שוק הירך, כן, הוא כותר בכיס פלוג'ה וחזר, איך אומרים?
עם הזנב בין הרגליים.
המצרים נגררו לשיחות שביתת הנשק, בלית ברירה, והאחים המוסלמים ועוד סטודנטים מפגינים ברביעי בדצמבר 1948 נגד שיחות שביתת הנשק. מישהו שם זורק מטען חבלה, עד היום לא ידוע מי, והמטען החבלה הזה הורג את מפקד משטרת קהיר זקי סלים. 4 ימים אחר כך ממשלת מצרים הוציאה את האחים המוסלמים אל מחוץ לחוק. זאת אומרת, הם היו משוכנעים שזה האחים המוסלמים,
כי הם היו אלה שעשו אלימות באותה תקופה.
אני מסכים איתם שזה מאוד סביר, אבל לא היו ראיות, לא תפסו את זה שזרק את מטען החבלה.
כן.
הדבר הזה גורר פעולת תגובה של האחים המוסלמים. ב-28 בדצמבר 1948, המנגנון הסודי של האחים המוסלמים מחסל את ראש ממשלת מצרים, מחמוד פהמי אל-נוקרשי.
כן.
איש המנגנון הסודי התחפש לשוטר, התקרב למחמוד פהמי וירה בו. ומה עושה ממשלת מצרים בתגובה?
הם לא יכולים להוציא את האחים המוסלמים מהחוק, כי כבר יצאו מהחוק, רק נגיד.
יצאו מהחוק. מה עושה מדינה...
מתוקנת.
אוקיי, מדינה מתוקנת, כאשר מישהו הורג את ראש הממשלה. הרי גם לנו היה את זה פעם.
כן.
מה עושים? אתה עוצר את הרוצח. אתה עוצר את אלה שיצרו את הרקע האידיאולוגי, אנשי הארגון, אוקיי? דן אותם, שופט אותם, מוציא אותם להורג, או מכניס אותם לכלא, על פי החוק שלך. הממשלת מצרים החליטה שהיא לא מוכנה עכשיו, אין לה את הזמן ואת הכוח להתעסק עם זה.
אוקיי.
ולכן הם החליטו שהרבה יותר פשוט לחסל את חסן אל-בנה. ב-12 בפברואר 1949, סוכנים של המשטר פשוט ירו בו, באחד מרחובות קהיר. יש שם סיפור הזוי לגמרי, שהוא לא נהרג, כי הם כנראה גם לא ידעו לראות כמו שצריך החבר'ה האלה. הוא הגיע, הוא אפילו עזר לחברו, איש האחים המוסלמים, יחד הם ניסו להיכנס לאיזה מונית, ו... זה שלידו נפגע יותר קשה ממנו.
אז הוא דאג לו.
הוא לקח אותו לבית החולים בקהיר, והוא ישב שם בחדר מיון בשעה שטיפלו קודם בחבר שלו, ואז מגיע מישהו שמציג את עצמו כנציג השלטונות, ומבקש מהרופאים לא לטפל בו. לא לטפל בחסן אל-בנה, וככה הוא מת שם עם איבוד דם, וואו. אחרי כמה זמן.
מאיפה הסיפור הזה, נגיד, זה שלא טיפלו בחסן אל-בנה?
זה כל מי שעדויות של האנשים שהיו במעמד הזה, דרך אגב, אלה שירו בחסן אל-בנה נתפסו מאוחר יותר אחרי מהפכת הקצינים החופשיים ונשפטו.
אוקיי.
יודעים, זה לא...
לא סוד.
יודעים, זה, ככה זה היה, אוקיי?
אוקיי.
זה נשמע הזוי לגמרי, אבל זה היה כך, אם כן, זהו סופו של חסן אל-בנה.
וזהו סופו של החלק הראשון של פרק 47 על תנועת האחים המוסלמים. כפי שאמרתי בפתחו של הפרק, אני לא יודע מתי חלק ב' יעלה, אבל כמובן, כמובן, כמובן שאני אשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור. גם לפרק הזה, גם לפרקים שהייתם רוצים, וכמו תמיד, אם הגעתם עד לפה, אז כדאי לכם לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו לחבר שמכיר את הפודקאסט וחבר שלא מכיר את הפודקאסט, בלי לספר מי זה מי, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקדם מוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית רמי זקאים, קלידים ראובן סגל, נגינה לוד רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל.